הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב ערב טוב, חזרנו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב לשאלה הנוספת.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מבורך.
שלום. יצא לי כמה פעמים לשמוע שאומרים שכולם יגיעו בסופו של דבר לגן עדן, רק השאלה כמה גיהנום יעבור כל אחד בדרך. אולי אם האמרה הזו נכונה, יש לו מקור?
יש איזה מקור, כתוב שהקדוש הוא ידאג שלא ידאח ממנו נידח, זה כתוב באיזה פסוק מפורש.
מה עם כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא? מה זה אומר?
שוב, כתוב במשנה שמנשה אין לו חלק לעולם הבא, זה כתוב במפורש. ובכל זאת כתוב שהקדוש הוא חתר לו חתירה וקיבל אותו. הפשט הוא כזה, כתוב שעלו לחוכמה, שעלו לנבואה, שעלו לתורה, חותם העונשו. אז כל אחד אמר, החוכמה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. הנבואה אומרת, החוכמה אומרת, חטאים תרדוף רעה. הנבואה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. התורה אומרת, יביא קורבן ויתכפר. יבוא אמר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ואני מקבלו. מה זה? הרי התורה והנבואה והחוכמה, זה הכל חוכמתו ונבואתו ותורתו של הקדוש ברוך הוא. התשובה היא שיש רבדים שונים, ויש מסלולים שונים. ויש דרגות שונות של גילויים. יש דרגה אחת של גילוי שנקראת חוכמה, ודרגה אחת של גילוי שנקראת תורה, ודרגה אחת שנקראת נבואה. וגם כשהחוכמה והנבואה והתורה לא מוצאת דרך להגיע, התורה אומרת קורבן, כן? בא הקדוש הוא אומר, יש מסלול שעוקף מסלולים. כמו שכתוב, גם אם סוגרים את כל השערים, שערי דמעות לא ננעלו. כמו שאצל חזקיהו, שבא ישעיהו ואמר לו בנבואה, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אמר לו, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צבאו של הלתייש מן הרחמים, והסב פניו לקיר והתפלל, ועל זה כתוב בדברי הימים, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. וזה המקור ששערי דימות לא ננעלו. ובאמת, זה עזר, לא רק לו, אלא גם לסיבה שבגללה הוא חטא ולא נשא אישה. שהרי הוא לא רצה שיוולד לו מנשה. ובסופו של דבר, באמת בגלל החתירה הזאת שהוא חתר, באמצעות הדמעות, גם מנשה ניצל. אז ממילא, נכון שכתוב שאין להם חלק לעולם הבא, אבל יש מסלול שכתוב דואג שלא ידח בנו נידח. אבל אף אחד לא יכול לבנות על זה, כי אף אחד לא יודע עד כמה קשה היא הדרך כשלא מתנהגים כמו שצריך.
הבנתי הרב, אני יכול לשאול עוד משהו.
כן.
למה הנושא של הגיהנום זה נושא שלא כל כך מדברים עליו, אני מרגיש.
למה צריך לדבר עליו? מישהו פעם אמר שיש פה משהו לא הוגן, שהקדוש הוא שם את הגיהנום בראשית חוכמה ואת העולם הזה ברחוב. היה צריך לשים את הגיהנום ברחוב ואת העולם הזה בראשית חוכמה. אנחנו צריכים לעסוק בתורה ובמצוות, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, ולטוב לך ולבניך כל הימים. גם מבחינה חינוכית, תמיד אנחנו אומרים, שכשמדברים למשל נגד האינטרנט, אז יש שתי גישות. יש גישה שמסבירה כמה נזק זה גורם, וכמה זה חמור וכמה זה אסור. ויש גישה שאומרת, בוא ותראה כמה יפים החיים כשבונים אותם בקומות גבוהות יותר, שמשם כל הדברים הללו נראים כל כך זולים, כל כך קטנים, כל כך ירודים. לבנות על גדלות האדם, לבנות על טעמה של תורה, לבנות על עשה טוב, וממילא יהיה יותר קל גם לסור מרע.
זאת אומרת שאתה צריך לדבר על השכר הנצחי בעולם הבא, מאשר על הצד השני.
גם על השכר הנצחי בעולם הבא, אבל גם כן לא רק זה, צריך לדבר על השכר בעולם הזה. צריך לדבר על טעם בלימוד, ולתת טעם בלימוד. צריך לדבר על התענוג של תפילה ושל קרבת אלוקים לי טוב. אלה דברים שצריך לדבר עליהם, לא דברים שמבטיחים ולך תדע. אדם לא מרגיש את זה כל כך. צריך לדבר, לעשות דברים לטוב לך ולבניך כל הימים. גם פה בעולם הזה. הרי יפה שעה אחת של תורה ומצוות בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. אז למה לא לדבר על אותה שעה של תורה ומצוות בעולם הזה?
כי אני נוגע למעשה קרב.
בבקשה?
אני כי זה מה שנוגע אלינו כרגע למעשה, לכן.
לא רק זה מה שנוגע אלינו למעשה, אלא אלה דברים שגורמים להרחבת הדעת של האדם, לאיכות חיים פה, אלה דברים שגורמים לאיכות של קיום מצוות. ישב אצלי פעם אחת בן אדם ואמר, אני לא יודע חלילה עם התורה האמת, אבל אני יודע שזה טוב. בסדר. אמרתי לו, זה אמת, וזה גם טוב.
הבנתי, אפשר לשאול עוד שאלה?
כן.
מה שאומרים על הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד, יחיד ומיוחד. רציתי לשאול מה ההבדל בין אחד לבין יחיד לבין מיוחד, זה נראה אותה משמעות.
טוב, זה כבר לימוד מחשבה בדיוקים, זה כבר לא, זה לימוד של בית המדרש, זה לא התוכנית שלנו.
טוב.
תודה.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, חזרנו לשאלה שלפני החדשות. כן, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב, פשוט נפלתי מהקף. אז אני שאלתי בעצם ביחס שלנו של ציבור החרדי לציבור הלאומי דתי וההשקפה שלהם. עכשיו בזמן המלחמה, ושהם גם נלחמים וגם עובדים וגם לומדים וגם עושים המון חסד. אז מה בדיוק הטענה שלנו כלפיהם, כאילו, מבחינתנו, איפה הפגם שלהם בהשקפה?
אני חושב שאנחנו לא צריכים להתרכז בזה. אנחנו צריכים להתרכז בזה שאנחנו הולכים אחרי רבותינו ולפרט את הדברים לפרטים. מי שמאמין ביוד ג' יקרא אמונה, מקיים מצוות על פי שולחן ארוך, מקיים ועשית ככל אשר ירוך אחרי שהוא מקיים ועשה לך רב, אז הוא צריך ללכת אחרי רבותיו, הוא צריך לעשות מה שרבותיו אומרים לו, ואין לנו לא ויכוח, ואין צורך שיהיה ויכוח, אין סיבה בעולם שנתעסק עם זה, כי אנחנו הולכים אחרי רבותינו, וזהו. למה אני צריך להסביר, לחפש מתחת לאדמה כל מיני נקודות שפלוני או אלמוני, כשאני יודע שזה לא מורכב משחור לבן, אלא השחור מורכב מהרבה מאוד פסים שביחד יוצרים את השחור, והלבן מורכב מהרבה מאוד פסים שביחד יוצרים את הלבן, ואנחנו מפרטים את זה. קיום מצוות.
אני אסביר, כי
אני הבנתי, ואני לא חושב שאני רוצה להרחיב יותר בעניין.
רגע, סליחה, פשוט, לא, בגלל שאני נמצאת בחברה כזאת, אז
אני מבין, אבל מה שאני יכול להגיד בתוכנית רדיו שהתשובה היא קצרה, זאת האמת, ואני אמרתי אותה בקיצור ובתמציתיות, כל מי שחי על פי שולחן ארוך, מדגדג במצוות, ומרגיש קרבת אלוקים לי טוב, והולך אחרי רבותיו, אני לא יודע למה צריך לקרוא לזה שם נוסף, כינוי כזה או אחר מודרני. זה היהודי שהתורה רצתה להראות לעולם, ראו מה בין בני לבין חמי.
כבוד הרב, ואפשר להבין בבקשה, גם כן הבנים שלי נמצאים בישיבות חרדיות, ובאו אליהם עוד בתחילת המלחמה, וביקשו ש... אני לא יודעת מישהו בחוץ, וביקשו שהם יעשו ציציות, והם התחילו לעשות את זה בזמן הפסקה, ובא משגיח מאוד כעס, ואמר לא לעשות את זה. עכשיו, מה בעצם הגישה, למה אסור להם לעשות את זה, וגם למה אסור, נגיד, ללכת לבקר חיילים, נגיד, חולים, או בכלל משהו, כאילו, איך אני יכולה להגיד?
אני לא חושב שזאת השאלה, אבל אני לא חושב שזאת הגישה. אני חושב שצריך להבין, יש פה משהו אחר מאוד עקרוני. כשבאים, ואני אתן לזה משל, כשאני למדתי בישיבה, היו מפעם לפעם באים אנשים, חלק מהם תורמים כמה גרושים לישיבה וחלק מהם סתם. והיו באים לישיבה ואומרים, חבר'ה, יש כעת יורצייט ואנחנו עולים להר הזיתים, לקבר של אבא, תביאו לי 10 בוחרים לעלה. למוחרת היו באים ואומרים, תשמע, יש פה איזה, במושבסקיין, אם צריך להשלים עניין, תבואו. היה לבדעתך לבוא, למפעל שיש בו אנשים דתיים ולהגיד להם חבר'ה בואו באמצע תפסיקו את העבודה קצת. יש איזו הרגשה שלבחורי ישיבות הזמן שלהם הוא הפקר, ומה שהם עושים זה בסדר, אבל יש דברים שצריך לעשות למה שלא יעשו. וגם אם מדובר בהפסקה ובזמן הפנוי, אבל יצירת האווירה הזאת היא פגיעה בעצם עצם מעמדה של תורה בעיני הלומדים ובעיני אלה שצופים. איפה נמצא הקו הדק הזה בין כן לעשות ולבין ההצהרה שיש בעשייה הזאת? זה תפקידו של המשגיח להחליט.
כאילו הגישה עקרונית שבעצם הם צריכים להיות פנויים מכל דבר רק ללמוד, כי יש עכשיו פשוט
בערכים
של הנוער מאוד מאוד הרבה בלבול, ואני שומעת ממש כאילו יש ירידה במוטיבציה בלימודים, זה מה שאני שומעת מהילדים שלי, שיש מעט מאוד בחורים שבאמת באמת יושבים וממש לומדים ככה בדביקות, שיש המון בלבול ותחושה.
לי יש ניסיון יותר רחב מאשר ישיבה אחת. אליי מגיעים בחורי ישיבות מכל מיני ישיבות ושומעים אצלי שיחות, ואני מדבר על טובי הבחורים שמגיעים, ואני שומע גם דברים אחרים. אז זה קשה מאוד להחליט, ובאמת, אם במקום שזה ככה, זה באמת לא בסדר. צריך שתהיה מוטיבציה גבוהה שבעתיים. וצריך להוסיף בלימוד כמה שרק אפשר.
כאילו, הם צריכים בעצם, אמורים כעיקרון להרגיש שהלימוד שלהם כל כך חשובה, שהיא בעצם מגינה
על...
נכון, השאלה איך עושים את זה.
זה התפקיד של ראשי הישיבות ושל המשגיחים, ואני הקטן שאינני משמש בתפקיד בשום ישיבה ספציפית, אבל אני מגיע להרבה מאוד מקומות כאלה, משתדל לעורר את זה גם בתוכנית הזאת.
תודה רבה כבוד, אפשר עוד לשאול משהו?
יש עוד הרבה שואלים. תודה רבה,
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום.
דבר ראשון, רציתי להודות על כל התוכניות השיעורים של הרב, בהירות, הסבלנות שיש לרב לכל אחד, באמת תודה רבה. אני רציתי לשאול, אנחנו בעצם מבקשים הרבה פעמים נקמה בגויים, גם בתפילה אנחנו אומרים לעשות נקמה בגויים, תורכות בלאומים. במיוחד עכשיו בפורים, עם ישראל הרג במלחמה 75,000 איש, ואנחנו בעצם חוגגים על הרגעה של כל כך הרבה אנשים. מה אם נפלו איבך על תשמח? מה העניין בנקמה הגדולה? מה אנחנו מבקשים בזה?
צריך להבין. מי שהיה שר בממשלה ואישיות מאוד ידועה, לא אגיד את שמו, לא משנה. תמיד כשהם, הוא כבר לא חי. תמיד כשהם מגיע פורים, הוא היה מאוד כועס, דווקא היה אדם שהתפרסם כאדם ישר, למרות שבנו נלחם בכל הכלים שעמדו ברשותו. זה לא הפוליטיקאים הקטנים של היום. הוא היה באמת אדם, הרב שחי אומר עליו, מה אני יכול לעשות? הוא אדם טוב. והוא תמיד כשמגיע פורים הוא היה כועס. הוא היה אומר, מה חוגגים כש-75,000 איש מת, נהרגו. ולכן אני כתבתי על זה מאמר, והמאמר מופיע בספר החדש, מחשבות והשקפות, בחלק שעוסק במועדים. יש שם כמה וכמה, למעלה מ10 מאמרים על פורים. ואחד המאמרים עוסק באמת בשאלה הזאת, ואם אני זוכר מה שנכתב שם, אני אגיד בקיצור. כשאני הייתי ילד, חשבתי שכולם ניצלו בשואה. למה? כי בביתנו ובמשפחתנו ובקהילתנו הקטנה שרובה הייתה יוצאי שואה בנתניה, ראיתי הרבה ניצולי שואה, ולא ראיתי אפילו אחד שלא ניצל. כשאתה לוקח את הניצולים ושם אותם ביחד, זה נראה הרבה. אתה צריך לשים אותם בפרופורציה של כל מה שהיה, ואז זה נראה אחרת לגמרי. אותו דבר גם פה. בוא נעשה חשבון. במלחמת העולם השנייה היו באירופה, על פי הנתונים שנמסרו בוועידת ונזי, היו באירופה למעלה מ-11 מיליון יהודים שאותם רצו להשמיד. מתוכם הושמדו בין 6-7 מיליון יהודים, ועוד שאר המיליונים סבלו סבל רב. כדי להשמיד את 6 מיליון היהודים הללו, יהודי אירופה שמרוכזים ביבשת אירופה, היה צריך מנגנון שלם של אס-אס שכלל מאות אלפי אנשים. רוצחים בפועל, ומנגנון פקידותי, ומנגנון של, של ממרגלים, ושל כמיליון אנשים היו באס-אס כשזה היה בסיור. וזה לקח להם 5 שנים ויותר. יחד עם אלה, היו משתפי פעולה בכל המדינות. משתפי פעולה בכל המדינות. שחלק מהם גם הוצאו להורג אחרי המלחמה. הונגרים ופולנים וסלובקים ורוסים וליטאים וצרפתים והולנדים ובלגים. מדובר בציבור עצום, והם הרגו 6 מיליון בתוך 11. כלומר, לא הצליחו להרוג את כל מי שרצו להרוג וכל מי שהיו תחת ידם. בקרוב ל6 שנים. התוכנית להשמיד ולהרוג ולאבד של המן הייתה להשמיד ולהגיד כל העם היהודי ב-127 מדינות, לא ב-15 מדינות של אירופה, כלומר בכל מקום שהם, ביום אחד. כמה אנשים תוכננו למבצע הזה? ואז לא היה להם תאי גזים משוכללים, ולא היה להם חומרי נפץ ונשק אוטומטי. בוודאי שהיו עשרות מיליוני אנשים, עשרות מיליוני אנשים שעמדו להשתתף בטבח. עכשיו, זה לא רק שהם עמדו להשתתף בטבח. תבוא ותגיד, מי אומר שהם היו עושים את זה בפועל בהגיע את פקודה? לא, הרי הגזרה לא התבטלה. הדבר היחיד שקרה, שנתנו ליהודים רשות להיקהל ולעמוד עליו שם, יכול להיות שגם סיפקו להם נשק. ואחרי הכל הרגו 75,000. זאת אומרת, רק את אלה שהיה להם דם על הידיים, ושהיו באותה שעה מוכנים להרוג אם לא היו הורגים אותם. כלומר, כל אלה שהיו בבחינת הבא להורגך, השכם להורגו. רבים מעמי הארץ מתייעדים, מי שרצה להיות לא מעורב, אז קיבלו אותו אפילו שהוא כן היה מעורב לפני כן. הוא יכול להחליט ברגע האחרון להיות לא מעורב. ולכן, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הזאת, ונבין שזה היה בחן ובחסד יהודי אמיתי, כשאחוז כל כך קטן מאלה שמן הסתם, בחשבון מאוד ברור שאי אפשר להפריך אותו, היו אמורים להיות מעורבים אם לא היו היהודים הורגים את הקודקודים, את ה-75,000.
בעצם השמחה היא לא על הריגה של האנשים, השמחה היא על ההצלה של עם ישראל.
הייתי אומר שהשמחה היא על זה שנאלצו להרוג רק 75,000. כי הרי התורה מלמדת אותנו שיעקב אבינו התפלל שהוא לא יהרג, ושהוא לא יצטרך להרוג. יהודים שמחים כל אימת שהבעיה נפטרת בלי שיצטרכו להרוג.
מה עם נקמה בגויים?
נקמה בגויים, אז זה ככה. קודם כל, המושג נקמה בגויים קשור למושג של חילול וקידוש השם, לעומת קידוש השם. צריך לראות, בדיוק כמו שבקטן מדברים היום על כוח ההרתעה, שברגע שאתה מוותר, כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. גם מי שלא בסופו מתאכזר על הרחמנים, הרי אם הוא מרחם על האכזרים, בסופו הוא נותן לאכזרים אחרים לפעול, כי הם מבינים ש... לא יצטרכו, יש להם סיכוי לא לתת דין וחשבון. ולכן הנקמה חשובה כדי ליצור כוח הרתעה. אבל כשנוקמים צריך לעשות את זה רק בשביל שם שמיים. זה שם העניין. הרי כתוב הווי דומה לו. מהו רחום אף אתה תהיה רחום, מהו חנון אף אתה תהיה חנון. אבל לא כתוב הווי דומה לו מהו קנה ונוקם אף אתה תהיה קנה ונוקם. למה? משום ש... להיות רחום וחנון, בן אדם שהולך להיות רחום וחנון, גם אם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, לעולם יעסוק באדם בתור המצוות שלא לשמע. הוא ירחם כדי שירחמו עליו, הוא ירחם כדי לשם כבוד, מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. בינתיים שום דבר לא קורה, הוא מרחם, הוא מרוחם, ובסוף הוא יגיע גם לשם שמיים. אבל מה נגיד, לעולם יהרוג אדם ברשם שלא לשם שמיים, שמתוך שלא לשמע בא לשמע? הרי אם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה לשם סיבות צדדיות, מתוך איזו אכזריות סתם, או איזו סיבה שלא תהיה, אז הוא רוצח. ולכן, כן נקמות השם, כן נקמות הופיעה, הנשא שופט הארץ, השב גימול על גאים, אתה תעשה את זה. כשאני מסתובב בפולין, במסעות שלנו, אני תמיד אומר על דרך המליצה, שאנחנו באים לנקום, אבל הלנקום שאני מתכוון לו זה מלשון להקים, זה לא נכון מבחינה דקדוקית, אבל הצליל דומה. להקים את מה שהם רצו להחריב. הם רצו להחריב את ייחודו של העם היהודי כעם האמונה, ואנחנו שם במקום הזה בונים את האמונה.
זה בעצם מה שאנחנו אומרים, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומיים, הדר הוא לכל חסידיו. חסידים, הם רואים את הנקמה האמיתית.
וזה חוזר עליהם, כן, בהחלט.
כן. הרב אמר על הספר החדש, זה ספר על פורים? על ה...
ספר, זה ספר של מחשבות והשקפות שמורכב משני חלקים, חלק ראשון לפי סדר פרשיות התורה, סדר שני, חלק שני על מועדים, ביניהם כמובן פורים, ואקטואליה, וגם סדרת מאמרים על מלחמת שמחת תורה, גם זה הספיק להיכנס.
אז יש שם גם את העניינים של גלות ישמעאל, או שדר הספר הנפרד של הרב?
גלות ישמעאל זה ספר בפני עצמו, זה לא מאמרים, זה ספר שצריך לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו, כי זה, כל הספר זה למעשה מהלך אחד, סוגיה אחת.
אז ספרים החדשים מוקדשים לתורה ולמועדים, לחומה ש...
תורה, מועדים ואקטואליה.
איפה אפשר להשיג את הספרים?
אפשר להשיג אצלנו, ביהדות מזווית שונה. אפשר להשיג בחנויות הספרים.
איפה זה, בירושלים רק?
לא, אפשר בירושלים, אפשר בבני ברק.
איפה
חוץ מחנויות הספרים בכל הארץ, איפה בבני ברק, בביתו של בני, ברחוב שבטי ישראל 14 כמדומני, וכדאי להרים עליו טלפון לפני כן ב-054-844-0194.
הבנתי, טוב, בסדר גמור, אנחנו נדבר
איתנו,
תודה רבה,
ברוכים
תהיו, תודה רבה,
כל טוב.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב. תודה רבה על התוכנית, מאוד מחכים מאוד כל שבוע. רציתי לשאול, שואלים את זה פה בתוכנית הרבה. זה נושא.
טוב, נפלה לנו מהשידור. ערב טוב למאזין לשנה הבאה.
שלום.
שלום, שלום. מה קורה? אנחנו נעשה הפגנה נגד משרד התקשורת שמשבש לנו את הקווים בכוונה כנראה. כן, אנחנו עומדים לסיים פרשת פקודי, ספר שמות, חזק חזק ונתחזק, הספר שבנה תשתית לספר ויקרא, כי גמרנו לבנות את המשכן אחרי הנחיצות הגדולה שבניין המשכן לאור חטא העגל, או לחושך חטא העגל, ומיד נתחיל עם הקורבנות בספר ויקרא, אבל המשכן וחיליו מוכנים ועומדים עם כל החומרים ועם כל המידות ועם כל הכלים שנמצאים בהם, ארון שולחן מנורה מזבח ועוד מזבח, וכל הכלי העזר לכל אחד מהכלים הללו. עם זה אנחנו מסיימים את ספר שמות. והרי ספר שמות הוא סיפור התהוותה של משפחת יעקב לעם ישראל. והסיפור הזה כנראה כרוך בכל מה שמתואר בספר שמות. ירידה למצרים, שיבוד מצרים, קור הברזל, יציאת מצרים על כל הניסים, קריאת ים סוף, הליכה במדבר, מעמד הר סיני, חטא העגל, גם זה חלק מדברי הימים של עם ישראל. גם דברים כאלה עלולים להיות, וצריך לדעת איך יוצאים מזה. אז עוד פעם מעמד ביום הכיפורים שחוזר על מעמד הר סיני עם לוחות שניים. ואז מתחילים מרוץ של חצי שנה להקמת המשכן. וכשהמשכן הוקם, הוקם על ידי משה רבינו, אנחנו מסיימים את ספר שמות. עם ישראל כבר עומד על הרגליים עם כל הכלים להחזיק מעמד לאורך כל ההיסטוריה ולעשות את תפקידו, ומתחילים לבצע את התפקיד, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ספר ויקרא, ספר הקורבנות. שוב אפשר לנסות שוב להתקשר, 03-593-93, ואנחנו ממשיכים הלאה בתוכניתנו, כשיתוקנו הקווים, אנחנו נמשיך לענות לשאלות של מאזינים. אני חוזר עוד פעם, על מה שדיברנו בתחילת התוכנית. שמענו פה מהשאלה שאותה גברת שאלה, שהרבה מאוד אנשים שלא מוגדרים או לא הוגדרו כחרדים, מכירים בערך של תורה, כלומר למעשה כמו החרדים גם כן. אנחנו שמחנו מאוד לשמוע את זה בשנים האחרונות בכלל, ושומעים את זה גם מחלק מנציגי הציבור שלהם, ובזמן האחרון פתאום יש כאלה שמזמרים זמירות חדשות, זמירות אחרות, אולי הם היו תמיד בכיוון הזה, ולכן טרחתי לחדד שיפסיקו לדבר על בני ישיבות, וזה שמנסים לצוד בני ישיבות ולהתווכח איתם ולשכנע אותם, זה דבר לא הוגן מבחינה מוסרית, כי הרי הם, זה כמו שבן אדם ליברלי מנסה לשכנע מישהו שיחיה לא לפי אמונתו. כי אמונתם של בני ישיבות כולם זה שהתורה היא אמת, והתורה ציוותה לציית לגדולי ישראל, בין אם זה מוצא חן בעיניך ובין אם לא. יש לך, אתה לא מבין איך מה גדולי ישראל אומרים או למה הם אומרים? מותר לך לנסות ללכת לשאול אותם. אתה, אחרי ששאלת אותם, לא הבנת? זכותם לא להיות מובנים גם כן. לא ציוו על אף אחד מאיתנו להבין, ציוו אותנו לציית. אבל דיברנו על אלה שמדברים על גדולי ישראל בלעג ובציניות ובסרקזם על פי המקובל בפיהם של כל מיני תקשורתנים שהכל אצלם זה ליצנות ולעג, וליצנות אחת דוחה אלף תוכחות, והדברים עלולים להישמע על הלב, ולכן רציתי לחדד כלפי מי נאמרים דברי הליצנות האלה. הם לא מכוונים לבני ישיבות, אלא לגדולי תורה, שזה כולל את כל גדולי הדור הקודם, את כל גדולי הדור הזה, שכל אלה שלוהגים עליהם מהציבור הדתי, לא יעיזו להגיד שהם לא מכירים בגדלותם. לפחות חלק מהם הם מכירים גם כן. ואז הבאתי את דברי המהר"ל על הגמרא בעירובין ובגיטין שאומרת, איך נידונים אלה שמלוהגים על דברי החכמים? והגמרא מדברת שם על עונש מאוד מאוד קיצוני, הייתי אומר את זה ככה. ומה יהיה עם אלה שלא לוהגים? אלא אלה שאומרים, אנחנו מאוד מאוד מכבדים, אבל גדולי תורה הם לא מודעים למה שקורה. אז אמרנו שני דברים. קודם כל הבאנו את דבריו של רב צודק, שאומר שכך אמרו חוטאי העגל, שמשה רבינו הוא גבוה, מתאים ללמעלה, לא ללמטה, וזה היה חטא העגל. והבאנו את דברי הגאון מווילנה, שאומר שהקדוש הוא דואג שיהיה קסם על שפתי מלך, ואנחנו מחויבים לציית, וזה בכלל לא משנה הסיבות שבגללם גדולי תורה אומרים. ומי שלא מקבל את זה, נכנס לקטגוריה שהרב צודק דיבר עליה. וזה דברים מאוד מאוד פשוטים. והדברים הללו מתקשרים עם דבריו של אותו יהודי ששאל לגבי השואה. והבאנו את דבריו של הרב דסלר. ואני חוזר על הדברים, כי הדברים הללו הם דברים בסיסיים, שצריך לחזור ולחדד אותם פעם ועוד פעם ועוד פעם. ושוב, כשהאחרים, כל אלה שלא מבינים כלום מה זה תורה, כמו שדיברתי בתחילת התוכנית, ופוליטיקאים ועיתונאים משחיזים את לשונם לדבר, התגובה צריכה להיות כמו שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מעילה, שכל פעם כשבאו לדוד המלך אנשים כאלה ודיברו כך, אמר דוד המלך, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פקודך. וזאת צריכה להיות התגובה. ובדיוק כמו שאומרים בתחומים אחרים, כל פעם כשיש איזה דבר, אומרים, אנחנו נעשה פי 70 נגד מה שהם רוצים, אני חושב שעל כל אמירה של כל אחד כזה, אנחנו נקים עוד כמה ישיבות, ועוד כמה כוללים, אז זאת תהיה התגובה. אם באמת הם לא רוצים שזה יקום, אז הם ישתקו. אבל זה לא אכפת להם. הם מדברים רק בגלל סיבות פוליטיות.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
חזרנו, ערב טוב. אנחנו מנסים לתקן את הקווים. תוך כדי כך, בואו ונראה איפה אנחנו עומדים. סוכות הוא זמן שמחתנו. חודש אדר, מרבים בשמחה. מה ההבדל בין שני הזמנים האלה? מה ההבדל בין שני המושגים הללו? מה זה זמן שמחתנו של סוכות, ומה זה מרבים בשמחה בחודש אדר? לכאורה בזמן שמחה גם מרבים בשמחה. לכאורה, אם מרבים בשמחה, הלכאורה זה גם זמן שמחה. אז מה ההבדל? שמחה, אמרנו על זה הרבה פעמים, משמעותה שלמות. ומכאן אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם מסופק, הוא מרגיש חצוי. כשהותרו הספקות, הוא מרגיש שהוא שלם. גם אין שמחה אלא בבשר ויין. מלמד אותו דבר, המאמר הזה. כי הרי בשר ויין לבד יכולים מקסימום לעשות את האדם בן סורר או מורה. מה זה אין שמחה אלא בבשר ויין? אומר מהר"ל, גם הגוף צריך להשתתף. גוף, נפש, רוח, נשמה, הכל ביחד, ולכן צריך לספק גם לגוף. הכוונה אין שמחה אלא גם בבשר ויין. לכן אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. כי נביא צריך להיות מצב של שלמות. וממילא לא צריך להיות מצב של שמחה. ומכאן שמחת חתן וקלה. שעד שלא מצאו זה את זה, היו חצויים, וכעת הושלמו. כשזורים את השדה, זורים אותו בדמעה. מי יודע מה ילד יום? הגרעינים יוצאים למסע חתחתים. מכשולים רבים עלולים לעמוד בדרכם. נטמנים הם באדמה ונרכבים. אם לא ירד גשם בזמנו, אם לא ירד גשם במקומו, ילכו לאבדון. ואם ירד גשם זלעפות, הם יכולים להישתף מן השדה ממקום התמנתם וללכת לאיבוד. אם תהיה קרה, הם יקפאו. אם יהיה חום חריג, הם יתייבשו. וכך עוברים חודשים, והגרעינים נרכבים, ואז השיבולים צומחות, והעצים נובטים, וצרות חדשות מחכות להם. ולאט לאט מתחיל החקלאי לראות שיש סיכוי שיראה ברכה בעמלו, אבל צריך לעבוד קשה עדיין. כשמגיע עת האסיף, התבואה והפירות מאוחסנים באסמיו, הוא נושם לרווחה. הוא מתרווח על כיסו, ומתבונן למפרע, והוא רואה כיצד כל התהליך היה התהליך של בניין, וכל שלב ושלב תרם את חלקו בדרך לתוצאה המושלמת והמבורכת. אז הוא מבין שגם בזמנים בהם נראית הייתה נסיגה, ואפילו חורבן וריקבון, למעשה התקדמה התבואה והתקדמו הפירות. כך בדרך להשלמתם. ממילא כשהגיע זמן האסיף, שזה בחג הסוכות, הוא שמח לא רק על התוצאה, אלא על כל התהליך. על ההבנה שהכל היה חלק ממה שהביא לתוצאה הברוכה. אשר על כן, זמן זה, זמן האסיף, הוא זמן שמחתנו. גם לעתיד לבוא בזמן הגאולה, כשיגיע חג הסוכות, יבואו כל הגויים להודות להשם בירושלים. כי גם חג הגאולה השלמה הוא חג האסיף. ולמפרע ייראה, איך הכל היה תהליך שהוביל לשלמות. כמו שנאמר בתהילים, רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אז יאמרו כולם תהילות ותודות, גם על הירידות וגם על התקופות הקשות, כמו שאומר ישעיהו, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. ביום ההוא נודה גם על מה שהיה נראה בזמנו ככעס, של הקדוש ברוך הוא עלינו, כענף תבי. זה מה שאומר רמח"ל בפתח מאמר הגאולה. אני מצטט, כי כאשר חשבו ישראל, שהסתיר הקדוש ברוך הוא את פניו מהם, ועזב אותם, אז הקדוש ברוך הוא מכין להם אוצרות גדולים, אשר לרוחבם אין קץ, ולגדולתם אין תכלית. ובאוצרות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים, וכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה. עד שנתמלאו אלה האוצרות, מה שאין הפה יכול לדבר, ולא האוזן לשמוע, ואפילו הלב להרהר. וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה העתידה להיגלות בעולם, ייפתחו כל האוצרות האלה, ומהם יצאו כל מיני מחמדים, וינתנו לישראל חלף עבודתם הקשה, שעבדו בגלותם. ועל הסוד הזה אומר המחל נאמר, שמחנו כימות איניתנו, שנות ראינו רע. כי כל הימים שהיו ישראל בגלות, ואור לא נגע עליהם, לא זרח עליהם, אותו האור הראוי לאותם ימים לא עבד, אלא כל האור ההוא היה הקדוש ברוך הוא גונזו באלה האוצרות שאמרתי לך. וכשיהיה הזמן לפתוח אותם, אז יצא כל האור ההוא כאחד, ואז יהיה זמן שמחה לישראל, אשר כמוה לא נהיית. לעומת זאת, חודש אדר הוא הקצה השני. בחודש אדר, בזמן אירועי המגילה, היה שיא האסתר. מגילת אסתר היא למעשה מגילת ימי האסתר. והתהליכים המובילים לנס מתרחשים הרחק מן העין והרחק מההבנה האנושית. והקדוש ברוך הוא משתמש לצורך הבאת הנס בחילים שבורים, במקומות נמוכים ובשפלות האדם הנורא ביותר. אירועים תפלים וחסרי טעם, מלאי חטא ותועבה, כמו משתי אחשוורוש וחיפוש הנשים, מהווים אבני דרך בדרך אל הנס. משתה אחשוורוש שבשיא נבלותו של המשתה, המלך שאמור היה לתת דוגמה אישית, מצווה להביא את אשתו לרעבה, וכתוצאה מזה מונחת אבן היסוד לתהליך שהביא הנס. כבשתי מתה והתפנה מקומה לאסתר, ובשלב שני מביאים את כל הבנות שהשליחים יכולים להניח ידיהם עליהן, ואסתר נבחרת. הרי זו ירידה עצומה וכאב עצום, שבת ישראל נלקחת בכפייה גמורה למקום שפל כזה. וזה כמובן שלב מרכזי בדרך אל הנס. דרישת המן מכולם להתייחס אליו כאל עבודה זרה, ולהשתחוות לפניו בקריאה ובהשתחוויה, כמו שעושים בבתי התפלה שלהם, מהווה עוד חוליה שפלה בדרך אל הנס. יש לנו אם כך עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, חילול כלי המקדש, חילול שבת, ושתי ובנות ישראל, חילול כבוד האדם, ועוד ועוד. מכל אלה הורכב התהליך שיצמח את הנס. סיפור הנס מלמד שאין מקום נמוך שהקדוש הוא לא שולט בו. ובסופו של דבר מתברר שרבות עשית אתה שמלוקאי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, כמו שכתוב בתהילים פרק מם. אלא שבסוכות רואים את האסיף, את סוף התהליך, את סוף התהליך ואת פירותיו. ובחודש אדר אנחנו בעיצומו של התהליך. כשנמצאים בתוך האירועים ולא רואים לאן הם מובילים, לא שמחים. ואילו כשמתברר שהכל היה חלק מתהליך של רקימת גאולה, השמחה עצומה. כי מתברר שאין דבר שאינו חלק מהשלמות, אלא שבינתיים הלבבות מחסירים פעימה. ולכן, סוכות זה זמן שמחתנו, כי רואים את זה. אבל משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי לא רואים את זה, צריך לעשות פעולות חיצוניות המלבות את השמחה. כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ושוב, סוכות הוא זמן התגלות השמחה, ולנו לא נותר אלא להצטרף אליה. חודש אדר הוא זמן הסתתרותה, ואנחנו צריכים לחשוף אותה מתוך ההסתר. איך אוספים אותה? מרבים בפעולות של שמחה, כדי לסייע לנו להתבונן ולראות מעבר למסך האשן שיוצר העולם החומרי, ולשמוח כבר עכשיו, בטרם התגלתה האמת הפנימית, ובטרם הגיע היום ההוא, שבו נאמר כולנו, אותך השם כי ענפת בי. אולי זו בדיוק הכוונה במושג. מרבים בשמחה, בפעולות שמחה, המעוררות את השמחה שבלב. לאור זה, מובנים דברי הרבי מפי הסצנה, שכותב באש קודש, בתוך התופת של גטו ורשה. איך ניתן לשמוח בפורים? שואל הרבי מפי הסצנה. ועונה, אם ביום כיפור, אין לאדם מצב רוח לצום. מה יעשה? יצום בלי מצב רוח. שהרי כך צוותה תורה. הוא עדין בפורים, אמר הרבי. אין לך מצב רוח לשמוח? תשמח בלי מצב רוח. והדברים נשמעים מאוד מאוד משונים. לכאורה אין הדברים דומים. צום, זאת פעולה שניתן לעשותה בכפייה. ימנע עצמו מלאכול וזהו. ואילו שמחה, זאת הרגשה פנימית. מה יעשה אדם הקלו בגטו ואינו מרגיש שמחה? לאור הדברים שאמרנו מובנת כוונתו. הרי זה בדיוק המשמעות של מרבים בשמחה. פורים נולד בתקופת האסתר, ולמען תקופת אסתר נוספות, הוא מלמד אותנו את העובדה, שגם כשמעל פני השטח הדברים יגעים, מתחת נרקמת שלמות. נעשה איפה פעולות של שמחה, ואחרי המעשים יימשכו הלבבות, ונזכר באירועי פורים, ומהם נלמד, כי גם בתוך האסתר מתפתחת הגאולה. טוב, אנחנו מסיימים בזה את התוכנית, מתנצלים בפני כל המאזינים שבחלק האחרון של התוכנית ניסו להתקשר ולא עלתה בידם. הצוות עבד שעוד, במלוא תושייתו כדי לסדר את זה, ובעזרת השם המערכות יתגברו על כל אלה שמנסים לעכב בעדינו, כנראה שזה בכל זאת חשוב, ונתראה בעזרת השם שבוע הבא. המשך שבוע טוב, המשך האזנה מועילה. תודה רבה לכל הצוות שמאפשר את התוכנית. תודה רבה לכולם. לילה טוב.